רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. הרבה לפני שהערבים נערו לקלפיות או שמכרו את האינטרסים שלנו לטובת מסחר בצוללות, היה נשק אחר שהיה נשלף לפני מערכות בחירות כדי לגייס את ההמונים. לצד ההבטחות לחסל את הטרור או לשפר את הכלכלה, הפוליטיקאים שלנו נהגו להבטיח לשנות את השיטה, לתת סוף סוף יציבות למערכת הפוליטית הישראלית רגע לפני ההליכה לקלפיות. כך לדוגמה בנימין נתניהו בראיון לחדשות 12, עמית סגל ויונית לוי ב-2015.
אני חושב שמשהו שלמדנו בדרך צריך להשפיע על ההחלטה, ברור. מה קרה בשנתיים האחרונות? ראית מה קורה שיש מפלגות בינלאומיות?
מי הפריע לך לשנות את זה בשש השנים האחרונות?
אי אפשר היה לשנות את השיטה הזאת.
אי אפשר היה? היה לך שש שנים להיות ראש ממשלה?
לא נכון, לא, גם אז לא היה. לא נכון, לא היה.
ועכשיו יהיה לך את הכוח לעשות את זה.
אני חושב שעכשיו קורה משהו. ומה שקורה, שככל שמתקדמת מערכת הבחירות, עולות שתי מפלגות, שזו הבחירה האמיתית, מה שקורה כמו בארצות הברית.
אתה מבין את מי שחושב שזה נראה קצת כמו סחורה משומשת?
סליחה, אבל הדבר הזה, לא רק שזה לא סחורה משומשת, זה הכרחי. 66 שנים למדינת ישראל יש 36 ממשלות. אז בממוצע הממשלה מכהנת, מתחלפת כל שנתיים. אז מה, בעוד שנתיים ניפגש עוד פעם ונלך לבחירות? לכן אני מציע ככה, בבחירות האלה תבחרו במפלגה הגדולה. ובבחירות לאחר מכן, אני מציע חוק. חוק, אני אוביל חוק שהמפלגה הגדולה תרכיב את הממשלה, אבל גם שאי אפשר יהיה להפיל אותה, אלא ברוב.
10 שנות נתניהו הורידו את נושא המשילות מטה-מטה בסדרי עדיפויות של הישראלים, ויש לזה 3 סיבות מרכזיות. אחד, הטריק הזה כבר לא ממש עובד, שלא לומר הפך לבדיחה של ממש, אחרי ששוב ושוב לא קרה איתו שום דבר, והצהרות הבומבסטיות נשארו על גבי המודעות של הקמפיינים ובארכיונים של מערכות החדשות. הסיבה השנייה היא, בעיניי, ש10 שנות נתניהו היו יציבות יחסית. נתניהו בנה בייחוד בשנים האחרונות קואליציות מאוד הומוגניות, והציבור כבר הספיק לשכוח מה זה ללכת לקלפי כל שנתיים. אבל הסיבה המרכזית היא שהניסיון הקודם לשנות את השיטה היה טראומטי למדי. המומחים הסבירו אז למה שינוי שיטת הממשל הוא הדבר הכי טוב שיכול לקרות לדמוקרטיה הישראלית, ועד כמה הוא יוביל ליציבות שלטונית. אבל הם לא לקחו בחשבון את כל האפשרויות. בסופו של דבר, קרה ההפך. הכנסת אישרה הצבעה ישירה לראשות הממשלה, אבל המומחים לא לקחו בחשבון שראש הממשלה עלול למצוא את עצמו בראש מפלגה קטנה. אף אחד לא העלה על דעתו שאנשים הצביעו בפתק אחד לנתניהו, ובפתק אחר לישראל ביתנו, או אפילו בפתק אחד לברק ובפתק שני לשס. אבל היו שילובים כאלה, והתוצאה הייתה שנתניהו ב-96, ברק ב-99 ושרון ב-2001 מצאו את עצמם עומדים בראש מפלגות קטנות יחסית וסובלים מחוסר יציבות. בקיצור, המומחים והפוליטיקאים הבינו שמה שלפעמים נראה מעולה על הנייר או עובד במקומות אחרים, לא בהכרח עובד כמו שהם ציפו בישראל. יש השפעות שקשה מאוד לחזות אותם. מכאן והלאה, כולם הפכו הרבה יותר זהירים. אבל עכשיו, כשישראל מתנהלת בלי ממשלה וכנסת מתפקדות כבר כמעט שנה, הנושא שוב עולה לסדר היום ועושה קאמבק, שימו לב לדברים שליברמן אומר לי השבוע. יש צורך לשנות את השיטה, אבל הפעם הוא כבר לא מתחייב על צעדים קונקרטיים.
זה דבר שמזמן לחוץ למדינת ישראל. מתחילת הדרך מאוד תמכנו בשינוי, בבחירה הישירה לצערי. שהעבירו חוק בחירה ישירה שהוא היה טוב ביסוד, הכניסו כל כך הרבה מקלות בגלגלים שהוא היה למעשה פחות אפקטיבי ממה שהיה צריך להיות. אסור שנגיע למערכת בחירות ובתום מערכת הבחירות אף אחד לא יודע מי ניצח ומי הפסיד. אנחנו לצערי פה הולכים בעקבות האחרים. בסברה דומה אני חשבתי מערכת בחירות שלישית ברצף, אני לא חושב שלזה צריכים להגיע.
אז היום לא נתעסק בהצעות מהפכניות לשינוי שיטת הממשל בישראל, הצעות שעולות כל כמה זמן מאז קום המדינה, לדוגמה, מעבר למשטר נשיאותי כמו בארצות הברית או לבחירות אזוריות, אלא נעסוק בתיקונים שיכולים פשוט לגרום לשיטה הקיימת לעבוד טוב יותר. נעשה את זה בעיקר כי אין באמת הצעות מהפכניות רציניות על הפרק בשלב הזה, וכשאין לובי שדוחף את ההצעות האלה, ממילא אין שום סיכוי שהן יקרו. אז היום נכיר את ההצעות המעניינות שנמצאות על השולחן, נדבר עם המציעים, ונשמע גם את עינת וילף שחיברה את הספר "זו לא השיטה טמבל", וחושבת שבכלל לא צריך לעשות שום שינוי. יופיעו בפרק מיקי זוהר, אופיר אקוניס, רויטל סוויד וחברי כנסת נוספים, ולווה אותו דוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. פרסומת קצרה ומתחילים.
הפרק בחסות הפודקאסט לעומק הרפואה, שירות לציבור של חברת סנופי. לעומק הרפואה הוא פודקאסט בהגשתי שעוסק במחלות ובעיות רפואיות שבדרך כלל לא זוכות לתשומת לב תקשורתית. בשני הפרקים הראשונים שעלו לאוויר, אני מספר על אטופיק דרמטיטיס, מחלת עור נפוצה אבל קשה מאוד לאבחון, שהרופאים עדיין מתווכחים על הגורמים לה, וגם על סרטני עור. קרצינומה של תאי בסיס וקרצינומה של תאי קסקס. סוגי סרטן נפוצים הרבה יותר ממלנומה, אבל פחות מוכרים לציבור הרחב. חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו. ranlevi.com
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום דוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
שלום.
תודה שאתה איתנו. אז יש לנו פה מנהג בפודקאסט, שאנחנו מתחילים ממש מבראשית, יוצאים מתוך נקודת הנחה שלו, כל מי שמאזין לנו עיין בספרי אזרחות בימים האחרונים. אז קודם כל, נשים את כולנו על אותו עמוד, איך עובדת שיטת הבחירות בישראל, איך זה עובד היום?
אוקיי, שיטת הבחירות בישראל, יש לה שלושה מרכיבים עיקריים. קודם כל, היא שיטה יחסית. במובן שחלוקת המנדטים בכנסת פחות או יותר זהה או דומה להתפלגות ההצבעה. למשל, אם 10% מהמצביעים בחרו במפלגה X, אותה מפלגה תקבל בערך 10% מהמושבים בכנסת, כלומר 12 מושבים. יש עניינים של אחוז חסימה ויש לפעמים שינויים קלים, אבל בערך הבחירות יחסיות.
אז כשאתה מתכוון יחסי, זה אומר שהיא מקבלת את החלק היחסי מבין מי שהצביע.
בדיוק, מבין מי שהצביע, כן, לא מבין כלל האוכלוסייה, מי שלא מצביע לא משפיע. זה נכון במובן הזה.
זה נכון תמיד, כן.
דבר שני, שיטת הבחירות היא רשימתית. כלומר, אנחנו בוחרים אך ורק ברשימת מועמדים שנקבעת מראש. איך היא נקבעת זה עניין אחר, לפעמים פריימריז, לפעמים ראש הרשימה קובע. אבל כשאנחנו מגיעים לקלפי ביום הבחירות, הרשימה קבועה וידועה, ואין לנו שום אפשרות להשפיע עליה. אנחנו אפילו לא רואים את שמות המועמדים, לפעמים אנחנו רואים את השם של יושב ראש הרשימה, בדרך כלל ברשימות מובילות, כמו הליכוד או כחול לבן. אבל אין לנו שום אפשרות להשפיע על המועמדים. דבר שלישי, הבחירות בישראל הן ארציות. כלומר, כל מדינת ישראל כמחוז בחירה אחד. כל 120 חברי הכנסת נבחרים במחוז בחירה אחד. אין לנו חלוקה לאזורי בחירה כמו שיש כמעט בכל הדמוקרטיות האחרות. אם, למשל, נתניהו קודם או גנץ עכשיו אומרים שהם הצליחו להרכיב ממשלה, הממשלה הזאת צריכה לזכות לאמון הכנסת. כלומר, מתקיימת הצבעה בכנסת שבה הממשלה המוצעת, כולל השרים, כולל קווי היסוד, כולל ההסכמים הקואליציונים, צריכים לזכות לרוב, רוב פשוט. כלומר, אין צורך ברוב של 61. תיאורטית, 10 מול 9 או 1 מול 0 מספיק כדי להרכיב ממשלה.
אז איפה בעצם נמצא הפלונטר עכשיו? מה בעצם הבעיה שאנחנו ננסה יחד לפתור בפרק הזה ומיד נצלול להצעות עצמם? אז
אנחנו נמצאים במצב די דומה למעשה למצב שהיה בבחירות 1984. אז גם היה תיקו פוליטי. לא הליכוד, לא העבודה, אז היה המערך, היו מסוגלות להרכיב ממשלה לבדן. אז מה עשו? הלכו לממשלת אחדות. גם עכשיו, אם מסתכלים אך ורק על תוצאות הבחירות, זו בלי ספק הבחירה הטבעית, ממשלת אחדות. כאן נכנס כל הסיפור של חקירות נתניהו והפסילות האישיות וכתב האישום, שזה בכלל סיפור אחר. וכאן אני מסכים איתך לגמרי. וזה סיפור אחר שבגללו לא מצליחים להרכיב ממשלה. החוק לא יכול להתייחס לכל סיטואציה ספציפית נדירה כמו שיש היום. צריך לזכור שמ-1949 הבחירות הראשונות, ועד וכולל בחירות 2015, תמיד אחרי בחירות הנשיא הטיל על מישהו את הרכבת הממשלה, ואותו חבר כנסת הרכיב את הממשלה. כלומר, מעולם לא הייתה בעיה אמיתית בהרכבת הממשלה בישראל. היו כמה פעמים שלא הצליחו להרכיב ממשלה, אבל זה קרה באמצע הקדנציה. אחרי שאולמרט התפטר, ציפי לבני ב-2008 לא הצליחה להרכיב ממשלה. אחרי התרגיל המסריח ב-1990, שמעון פרס לא הצליח להרכיב ממשלה. אבל תמיד אחרי בחירות הורכבו ממשלות.
אז מה הבעיה בעצם שצריך עכשיו לפתור כדי למנוע מצב כזה שעכשיו כשהפוליטיקאים כבר יש להם את הרעיון הזה שהפרחת לבחירות נוספות יכולים לאמץ אותו פעם אחר פעם?
יפה. אז כמו שאמרתי, אני לא חושב, ההיסטוריה לא מלמדת שהבעיה האמיתית נמצאת בשיטת הרכבת הממשלה. השיטה עובדת ועבדה. היא לא עובדת עכשיו בגלל נסיבות מאוד מאוד ספציפיות. כן, יש בעייתיות מסוימת או בעייתיות גדולה שנובעת מהפיצול הפוליטי הגדול בכנסת ומריבוי המפלגות. באופן טבעי, כשיש סיעות, למשל שתי סיעות, שכל אחת מהן מונה למשל 45 מנדטים, ברור שהרבה יותר קל יהיה לאותה סיעה להרכיב ממשלה. הסיעות הגדולות עכשיו, כחול לבן והליכוד, הן עדיין יותר גדולות ממה שהיה בעבר, 2006, 2009, 2013, אבל הן עדיין מאוד קטנות בהשוואה לעבר ובמבט השוואתי למדינות אחרות.
זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לזקק את הבעיה שלנו, הבעיה שלנו היא עדיין שיש מפלגות שלא משנה אם יש להם 5 מנדטים או 8 מנדטים, או 10 מנדטים, הם אלה שמחזיקות את המפתחות להכל, ברצותן תהיה ממשלה, וברצותן לא תהיה ממשלה. זו בעיית היסוד שאנחנו ננסה לפתור בפרק הזה.
זאת בעיית היסוד שהיא לא קשורה רק להרכבת ממשלה, אלא גם ועוד יותר לתפקוד הממשלה ולתפקוד הכנסת, והיא מקשה גם על הרכבת ממשלה, בהחלט.
אז בואו נצלול לכמה הצעות שעולות בימים אלה. עשיתי משאל בקרב כמעט כל חברי הכנסת, ורציתי לדעת למי מהם יש הצעות יצירתיות על השולחן. בואו נתחיל מהשר אופיר אקוניס מהליכוד. הנה.
כבר על אחוז החסימה דומה בסדר גודל של 10% כדי שהסיעה הקטנה ביותר בכנסת תהיה עם 12 מנדטים. הפיצול הנרחב הזה, העובדה שסיעות קטנות, קטנטנות אפילו, בתוך כנסת, הן שקובעות ומכתיבות למדינה שלמה ובעצם סוחטות מדינה שלמה, הוא בלתי נסבל יותר. הציבור מימין ומשמאל בשל להעלאת אחוז החסימה וליצירת גושים גדולים. אני מודע לביקורת על הרעיון הזה. אני חושב שעם מדינות בסדר גודל קצת יותר גדול, בלשון המתה, ממדינת ישראל, שמצליחות לפעול שנים ארוכות על ידי גיבוש של כוחות נרחבים בתוך אותו מחנה, כמו ארצות הברית, כמו בריטניה, כמו מדינות אחרות גדולות בעולם המערבי, הדבר הזה יכול שיקרה גם בישראל. לא פוגע בעקרון הייצוגיות, נהפוך הוא, מפלגה גדולה עם עוצמה גדולה, עם מספר מושבים גדול מאוד בכנסת, שמכניסה לתוכה קר נרחב של הציבוריות הישראלית, לא חייבת להיות זהה בדיוק באותה עמדה, אבל בוודאי באותו כיוון של שמרנים מול, אם תרצה כך, המפלגה הסוציאליסטית, הדבר הזה בהחלט מתקבל על הדעת, רצוי שיהיה, רצוי שנקדם אותו בכנסת הבאה.
כן, אז אסף שפירא, זו אחת ההצעות המרכזיות, נגדיל את אחוז החסימה, יהיה לנו פחות מפלגות, פחות מפלגות, פחות סחטנות, פחות סחטנות. אין מפלגה אחת באמצע שמחזיקה את כולם במקומות רגישים.
אני אתחיל בכך שאני לגמרי מסכים עם השר אקוניס שצריך לחזק את המפלגות הגדולות ולא כדי לפגוע במפלגות הקטנות, אבל זה מן הסתם, זו מן הסתם תהיה התוצאה. צריך כנסת פחות מפוצלת עם יותר, עם מפלגות גדולות יותר חזקות. אלא שהעלאת אחוז החסימה היא בהחלט לא הפתרון. דבר ראשון, אחוז חסימה של מעל 5% זה דבר שלחלוטין לא מקובל במדינות דמוקרטיות, ואני מתנגד לו מכל וכל. כן, יש אותו בטורקיה, יש אותו במדינות אחרות, לא במדינות דמוקרטיות. בגרמניה יש 5% למשל.
בגלל שאז אם יש מיעוט שהוא פחות מ10% מהאוכלוסייה, לא יהיה לו ייצוג בכלל.
בדיוק, בדיוק. זה נחשב, אחוז חסימה גבוה מדי. באופן כללי, אחוז חסימה גבוה פוגע בייצוגיות. אבל בוודאי שיש מספרים שאפשר לדון לגביהם. 2%, 3%, 4%. הכל מספרים שאפשר לדון עליהם.
אבל אומר השר אופיר אקוניס, הם יתאמו בתוך מפלגות גדולות. הרי אנחנו כבר רואים שיש הרבה מיעוטים שהם מקבלים ייצוג במפלגות. לדוגמה, בכחול לבן יש 2 נציגים לקהילה האתיופית היום בכנסת. יש דרוזים שיוצגו דרך כולנו, דרך הליכוד וכדומה.
כשמדברים על הדרה בפוליטיקה, כן, אני לא... המעמד הקהילה האתיופית והדרוזית הוא מעמד מאוד חשוב, אבל כשמדברים על הדרה בפוליטיקה, אבל במי הדבר עלול לפגוע, ברור שמדברים בראש ובראשונה על הציבור הערבי, וגם על הציבור החרדי. שני ציבורים שהם במידה כזו או אחרת מתבדלים,
אבל הרבה יותר מ-10%.
אפשר לראות את זה בשלילה. הוא מציע אחוז חסימה של 10%. עכשיו, בציבור הערבי, במילא אחוזי ההצבעה נמוכים, אז 10% באמת יאיים עליהם. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רוצים לעודד ציבורים כאלה באמת לחבור לרשימות גדולות, לזכות לייצוג ברשימות גדולות. אנחנו לא רוצים לכפות עליהם. עיקרון יסוד במשטר דמוקרטי זה שאם יש ציבור מספיק גדול, הוא זכאי לייצוג פוליטי משל עצמו. אנחנו יכולים לעודד אותו, אנחנו לא יכולים לכפות עליו. עכשיו, אני רוצה רגע לציין שהוא הביא בתור דוגמה את ארצות הברית ובריטניה. אין מה להשוות את ישראל לארצות הברית ובריטניה בהיבט הזה, כיוון ששיטת הבחירות שם היא שונה לחלוטין. היא שיטת בחירות רובית שמבוססת על מחוז בחירה, שבכל מחוז בחירה נבחר בן אדם אחד בלבד. אם יהיה דיון על שיטה כזאת, זה דיון אחר לגמרי. זה לא קשור בכלל לדיון הנוכחי.
אוקיי, בסדר, יש פה גם ערכים שמתנגשים, היציבות מול הייצוגיות, זה נושא מורכב. בוא נעבור להצעה נוספת של חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד. ההצעה, אני חושבת, הכי ספציפית ונקודתית שככה עלתה על סדר היום, אבל הצעה לא בלתי מעניינת. הנה.
אם וכאשר ייבחן עניין הבחירה הישירה, אני חושב שהוא צריך להיבחן אד הוק לסוגיה הספציפית שיש לנו עכשיו מבחינה פוליטית. אני חושב שלקחת את המדינה לבחירות חדשות מההתחלה עם הרשימות וכו', זו טעות. לפי דעתי, הכנסת שנבחרה צריכה להמשיך ולקיין כפי שהיא נבחרה, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לבחור ראש ממשלה, שהוא זה שיקבל את מרב הקולות, והוא זה גם שיוכל להרכיב את הממשלה, או לתפקד עם ממשלה שהיא לא עם ממשלת רוב, אלא דווקא ממשלת מיעוט.
מה אומר לנו פה בעצם מיקי זוהר? בחירות לכנסת קיימות ושרירות. ובאמת יש פה איזשהו תמריץ מלכתחילה להצביע למפלגות הגדולות, כי הרי כולם מבינים שהמפלגה הגדולה יהיה לה משקל רב יותר בקבלת המנדט מראשות הממשלה. אלא שבמקרה שלא הייתה הכרעה, אפשר להשאיר את הכנסת כמו שהיא, ולבחור מחדש רק מי יהיה זה שירכיב, והוא זה שירכיב נקודה, בלי כן אישור מהכנסת, לא אישור מהכנסת וכדומה.
אם, וכאן אני מקדים את ההצעה שלנו, אם הייתה הצעה שגם מקלה על הליך הרכבת הממשלה וגם מחזקת את הרשימות הגדולות, זו יכולה להיות הצעה טובה. אבל הצעה למנות ראש ממשלה בעצם בלי להתחשב בהרכב הסיעתי בכנסת ובלי לחזק את הרשימות הגדולות היא הצעה מופרכת שעלולה להוביל אותנו למה שקרה בתקופת הבחירה הישירה. כנסת לא מתפקדת כיוון שהממשלה לא נהנית מרוב בכנסת.
זאת אומרת, אתה אומר אי אפשר לדלג על הליך כיפופי הידיים הזה שנקרא לבנות קואליציה ולבנות הסכמות. אין פה קיצורי דרך, גם אם יהיה ראש ממשלה שנבחר בצורה כזו, שבה בעצם קובעים מי המועמד וזהו, הוא פשוט לא יצליח לתפקד ביומיום או לחלופין, לא לאורך זמן.
שוב, כל עוד הרשימות הגדולות ביותר הן רשימות שיש להן בסך הכל רבע מחברי הכנסת. כן? כן. אם היה להם הרבה יותר, זה היה מצב אחר. כי אז באמת היה אפשר לדבר על כך שהם יכולות באמת למשוך רשימות קטנות, שכוח הסחיטה של רשימות קטנות, של מפלגות קטנות, הוא פחות. כל עוד מראש מדובר בליכוד או כחול לבן, שוב, מפלגות שיש להם רבע מחברי הכנסת בערך, טיפה יותר, אז השיטה הזאת לא טובה.
אוקיי, אז שמענו את דעתך גם על הצעתו של מיקי זוהר. בוא נשמע קצת הצעות מהצד השני של המפה. ופה בעצם אנחנו רואים שלל הצעות שבאות בכלל מכיוון אחר. זאת אומרת, אם בליכוד אומרים יש בעיה בשיטה, היא לא נותנת מספיק משילות, שמענו את הקוניס, גם מיקי זוהר אומר, צריך הכרעה ברורה ולהתקדם משם. אז בצד השני של המפה, ושמעתי את זה באמת מהמון חברי כנסת, אם זה החל מיעל גרמן ביש עתיד, רויטל סוויד במפלגת העבודה, אומרים הבעיה המרכזית היא בסיטואציה הספציפית שנוצרה, ואותה צריך לפתור. מהי הסיטואציה הנוכחית שהם מדברים בה? המצב המשפטי של נתניהו. ואז באמת עולות הרבה מאוד הצעות שנועדו למנוע את המצב הבעייתי שאנחנו רואים, שיש מועמד כל כך בכיר לראשות הממשלה, כשמרחפים מעליו כתבי אישום. בואו נשמע את ההצעות של חברת כנסת רויטל סוויד ממפלגת העבודה, שהיא גם משפטנית במקצוע שלה. הנה.
המשבר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו מלמד ששיטת הממשל במדינת ישראל חייבת להשתנות. קרו שני דברים. האחד, ראש ממשלה שמתבצר בבלפור, במצב אישי מורכב עם חקירות וכתב אישום בחפוף לשימוע, והשני הוא ריבוי מפלגות. ולכן, הדבר שאנחנו חייבים לכוון אליו בשינוי שיטת הממשל הוא לייצר הכרעה. בחירות במדינת ישראל חייבות לייצר הכרעה, מה שכרגע לא קורה. וזה צריך לעשות באמצעות מספר הליכים. האחד, להביא לכך שנהיה שוב שתי מפלגות גדולות. כמובן שתמיד יש את המפלגות הסקטוריאליות שמיוחדות מאוד לחברה במדינת ישראל, אבל שתי מפלגות גדולות ימנעו את הסחטנות של המפלגות הגדולות ואת חוסר היכולת לייצר הכרעה. ולכן דבר ראשון, צריך להעלות את אחוז החסימה כדי שתהיינה בסופו של דבר בעיקר שתי מפלגות גדולות, מה שייצר הכרעה בבחירות. הדבר השני שהוא מחויב מציאות הוא להביא לכך שאדם לא יוכל לשבת לנצח על כיסא ראש הממשלה ולשעבד את כל המערכת לענייניו האישיים. ולכן הדבר השני שצריך לעשות זה שראש ממשלה יוכל לכהן רק לשתי קדנציות ולא יותר. חייבים למנוע את הכאוס הבא. והכאוס כרגע מגיע בין היתר בגלל שראש הממשלה חשוב בפלילים, ויש לו כתב אישום בכפוף לשימוע בשלושה תיקים חמורים. ולכן, בסיטואציה שכזו, הגשתי הצעת חוק שאומרת שנשיא המדינה לא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מועמד שמצוי תחת חקירות פליליות או חקירה פלילית בעבירה מסוג פשע, או אם יש לו כתב אישום בעבירה מסוג פשע. וכך אנחנו נמנע את הסיטואציה שבה אדם אחד, חזק ככל שיהיה, מתבצר ולוקח מדינה שלמה כבת ערובה. אז אם יהיה לנו ראש ממשלה שמכהן רק לשתי קדנציות, נעלה את אחוז החסימה, נהיה עם שתי מפלגות גדולות, נצליח לייצר הכרעה בבחירות ולמנוע משברים פוליטיים.
אז מה שאנחנו שומעים פה קודם כל מרויטל סוויד זה מכלול, שזה בעצם לדעתי הדבר שהיא מביאה לשולחן. זה לא הצעה אחת שהיא זבנג וגמרנו, זה שורה של הצעות מידתיות יותר, לא העלאת אחוז החסימה ל10%, אלא אולי באחוז או שניים, עוד כמה מהלכים שנועדו להקשות על אדם עם כתב אישום להגיע למצב שאנחנו נמצאים בו היום. היא הגישה הצעת חוק כבר בכנסת הקודמת שנבהיר, שאומרת שאדם שמרחף נגדו כתב אישום אסור יהיה להטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה, שפה יש כמובן גם את עניין חזקת החפות, מיד תתייחס אליו, וגם ניסיון לחזק את המפלגות הגדולות, הכל ביחד להערכתה אמור לצמצם את הסיכון שנגיע למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
אוקיי, אני אתייחס אז לשלושה הצעות האלה. לגבי אחוז חסימה כבר התייחסתי. אני מסכים לחלוטין שצריך לחזק את המפלגות הגדולות, וגם ההצעה שלנו תתייחס לכך.
אבל
אני אומר, אפשר לשקול, היום 3.25% זה גם מספר לא יפה. אפשר לשקול לעלות ל4%. זה לא יכול להיות שינוי דרמטי, וזה ככל הנראה כמעט לא יחזק את המפלגות הגדולות. זה ייצור יותר ייחודים בין רשימות יותר קטנות, ואולי זה דווקא יחזק את הרשימות הבינוניות. למשל, אם היה אחוז חסימה כזה, סביר להניח שבבחירות האחרונות, העבודה והמחנה הדמוקרטי היו רצות ביחד. הם לא היו רצות עם כחול לבן. זאת אומרת, לא בטוח שזה בכלל יחזק את הרשימות הגדולות, ותמיד קיימת שאלה, האם בכלל למפלגות הגדולות עדיף יותר נוח להתעסק עם הרבה רשימות קטנות, ולא עם כמה רשימות בינוניות שהן בכל זאת יותר חזקות. אז אין לי התנגדות עקרונית, למשל, להעלאת אחוז החסימה באחוז, אני לא בטוח שזה יסייע. לגבי ראש ממשלה תחת כתב אישום, אני חוזר על מה שאמרתי במקרה של מיקי זוהר, וכאן מאוד נוח, התנגדתי לדברים של מיקי זוהר, ואני מתנגד על אותו בסיס לדברים של רויטל סוויד. לא משנים חוק במהלך הליך ובשביל מקרה אד הוק. מדובר, אם יהיה מצב כזה, מדובר בחוק פרסונלי. עכשיו, אני לא חושד בסוויד, כיוון שהגישה את ההצעה הזאת גם בקדנציה הקודמת.
לא, אבל הקדנציה הזאת.
אבל בקדנציה הזאת לא משנים את זה עכשיו במהלך ההליך. זה אפילו לא הוגן כלפי נתניהו וכלפי בוחרי נתניהו, וזה נוגד עיקרון בסיסי של שלטון חוק.
למרות שלדוגמה, כל ההצעות שהן ממשפחת הגבלת הקדנציה, שזה באמת מרב מיכאלי ויעל גרמן ואחרים שאומרים אחרי כך וכך שנים צריך להחליף ראש ממשלה, הן הצעות שקיימות מקדמת דנה, ואנחנו מדברים על זה כבר כל כך הרבה שנים. נתניהו עצמו, כשהוא נבחר לדעתי, זה היה ב-96, ישב באולפן ואמר, אני לא אכהן יותר משתי קדנציות. זאת אומרת, אז יש פה איזה מניפולציה שאומרים שזה נועד רק לנתניהו.
לא, אני לא אומר את זה. אני לא אומר את זה. אבל אם ההצעות עלו קודם, אבל אם תהיה חקיקה עכשיו, אז החקיקה היא חוק פרסונלי, אין מה לעשות. כי אם הכנסת הייתה רוצה, הייתה מחוקקת את זה, מ-1996 בכנסת הקודמת ועד היום. לא מחוקקים חוק במהלך הליך בשביל מקרה שקשור לאותו הליך. זה שוב עיקרון יסוד בשלטון החוק.
והיא מעלה שם גם עוד הצעה שאומרת שהנשיא לא יוכל להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה ממילא על מי שיש נגדו כתב אישום, ואז אולי המצב הזה ייפטר. אגב, לא חייבים לחוקק את זה עכשיו, לצורך העניין, גם אם זה יחול בעתיד, כי אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב במצב.
נכון. בתור חוק עתידי, אני נוטה לתמוך בהצעה הזאת, כמובן, שוב, יש כמו שלגבי העלאת אחוז החסימה, יש כאן התנגשות בין אינטרסים, חזקת החפות, לעומת אמון הציבור, יכולת הממשלה וראש הממשלה לתפקד, יש כאן התנגשות כזאת. באופן עקרוני אני נותן לתמוך בהצעה הזאת, לא כרגע. לגבי שתי קדנציות, אני נותן לא לתמוך בה לא כרגע ולא בכלל. זו איזושהי עמדה שאני מוצא את עצמי הרבה פעמים צריך להגן עליה, כי זו עמדה קצת לא פופולרית כיום. קודם כל, אני תמיד אוהב להסתכל על מה קורה בעולם. אין דמוקרטיה פרלמנטרית שבה יש הגבלה למספר קדנציות. זה קיים במשטרים נשיאותיים בארצות הברית, למשל. אם בישראל היה משטר נשיאותי, בהחלט הייתי נוטה לתמוך בכך. זה לא קיים בדמוקרטיות פרלמנטריות, כי הסכנה העיקרית שקיימת במשטרים נשיאותיים של איזושהי נטייה דיקטטורית של הנשיאים, באמת להשתלט על מוסדות המדינה, הרבה פחות רלוונטית בדמוקרטיות פרלמנטריות. ואנחנו רואים עכשיו,
זאת אומרת, יש פחות איזונים. הנשיא שם הוא גם הרמטכ"ל, והוא גם ראש, הוא מקבל את כוח החלטות ומחליף את כולם, ועושה מה שהוא רוצה.
בארצות הברית ספציפית, בארצות הברית ספציפית יש איזונים טובים, אבל בדמוקרטיות נשיאותיות קיימת סכנה של חוסר איזונים. בישראל היום, אחרי כל שנות נתניהו, ובאמת מעורבות גדולה שלו במינויים, בעולם התקשורת וכן הלאה, עדיין הוא לא הצליח להרכיב ממשלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הפחד מפני איזושהי דיקטטורה לא מתממש. ויש גם סכנות נוספות. יש מחקרים אמפיריים שמלמדים שאין קשר בין אורך כהונה לשחיתות, ואם כבר להפך, הרבה פעמים השחיתות גדולה יותר בכהונות הראשונות, כי אנשים מנסים, בעלי תפקידים מנסים לבוא ולחטוף כמה שיותר לפני שהם יעזבו את התפקיד. יש עניין שבקדנציה האחרונה שלו ראש הממשלה במצב כזה יהפוך להיות ברווז צולע, כלומר מצד אחד לא יהיה לו אינטרס להיות ראש ממשלה טוב כדי להיבחר מחדש, מצד שני הוא יהיה נתון לסחטנות על ידי סיעות שלא ירצו לשמור איתו על קשרים לעתיד. וגם יש לנו דוגמאות בעולם לראשי ממשלה בדמוקרטיות פרלמנטריות שכיהנו זמן כמו נתניהו ואף יותר, ממרגרט תאצ'ר ועד עכשיו אנגלה מרקל, ככה שאני מתנגד להצעה הזאת.
100%. אז הבנו שאתה ככה מאזין ביקורתי מאוד להצעות שמגיעות משלל הכיוונים השונים במערכת הפוליטית, ואחת הסיבות היא כמובן שאתה חלק מגיבוש הצעה חלופית שבמכון הישראלי לדמוקרטיה מקדמים בתקופה האחרונה ונועדה להקל עלינו להתמודד עם הפלונטר הפוליטי הזה. אנא, הצג אותה.
אז ההצעה שלי למעשה היא לא מאוד שונה, אבל היא כן מאוד שונה מההצעה של מיקי זוהר. ובעצם הרציונל שלה דומה לרוב ההצעות האחרות ששמענו, והוא חיזוק המפלגות הגדולות, דבר שיקל עליהן גם להרכיב ממשלה, אבל לא פחות חשוב לשלוט אחר כך בכנסת ולשלוט אחר כך בממשלה. כי כבר ציינתי שהבעיה בישראל באמת לא נעוצה בשיטת הרכבת הממשלה, שתמיד חוץ משנת 2019 פעלה כמו שצריך. הבעיה נעוצה בחולשת המפלגות הגדולות. המפלגות הגדולות בישראל חלשות היום יותר מאשר בעבר, יותר מאשר במדינות אחרות. אז ההצעה היא כזאת. יש בחירות לכנסת. לאחר הבחירות, הנשיא מטיל באופן אוטומטי את הרכבת הממשלה על חבר כנסת, אפילו לא חייבים כאן את מעורבות הנשיא, כיוון שמדובר בהטלה אוטומטית על ראש הרשימה הגדולה ביותר. עכשיו, זה שינוי לכאורה לא מאוד משמעותי, והוא שינוי דרמטי, כי השינוי הזה יתמרץ את בוחרי הרשימות הקטנות להצביע לרשימה הגדולה. אם אני, למשל, תומך עבודה, יש סיכוי גדול שתחת השיטה הזאת הייתי מצביע לכחול לבן כדי לדאוג שהרכבת הממשלה תוטל על גנץ.
אתה רומז שישימו סוף לוויכוח האינסופי למה צריך להצביע, למפלגה הגדולה או לגוש, או שאני מדמיינת?
זה, בוא נגיד,
ישנה
את מערך התמריצים של הבוחר. תחת השיטה הזאת עדיין סביר להניח שיהיו מפלגות ערביות.
זאת אומרת, אתה מכריע בין המפלגה הגדולה לגוש, ואתה אומר המפלגה הגדולה, נקודה. זהו, כי היא תקבל את המנדט.
כן, כן. אבל עדיין סביר להניח שיהיו מפלגות ערביות, מפלגות ערביות. אני דרך אגב גם יכול לדמיין בסיטואציה הזאת מפלגת מרכז ליברלית שתגיד, לא משנה מי יבחר, אם זה יהיה נתניהו, אם זה יהיה גנץ, אנחנו נצטרף לממשלה כדי לייצג את האינטרס החילוני-ליברלי, למשל, אם מביאים בתור דוגמה את ישראל ביתנו, את שינוי ומפלגות אחרות, אפילו יש עתיד בעבר. אבל בכל זאת, השיטה הזאת סביר מאוד להניח, לפי איך שאנחנו מכירים את הבוחרים, את המפלגות, תחזק מאוד את הרשימות הגדולות.
ובכל זאת, אני ככה יקשה עליך. בסדר, אני חוזרת לאותה נקודה. קיבל גנץ, קיבל ביבי, לא משנה את המנדט, והוא זה שעכשיו יכול להרכיב ממשלה, ואין על זה עוררין, והצד השני לא יושב ומחכה שהוא יקבל את המנדט, כי אני מניחה שזהו, קיבל את המנדט וזהו, זה לא מתחיל לעבור כשרבית מאחד לשני, או שמיד תתייחס לזה. ועדיין, אם אין לו את הרוב הדרוש בכנסת, זה לא יעזור לו.
יפה. אז כאן מגיע החלק היותר רדיקלי ואולי קצת יותר קשה לעיכול של ההצעה שלנו. התייחסתי בתחילת דבריי לכך שבישראל יש הצבעת אמון כתנאי להרכבת ממשלה. אלא שאם מסתכלים על דמוקרטיות אחרות, יש דמוקרטיות שיש בהן הצבעת אמון כמו בישראל, יש לא מעט דמוקרטיות שבהן אין דרישה כזאת. ברוב מדינות סקנדינביה, בהולנד, באוסטריה, ביפן, בניו זילנד, הממשלה פשוט קמה, בלי צורך בהצבעת אמון בכנסת. עכשיו בואו נחשוב מה יקרה אם נאמץ את השיטה הזאת גם בישראל. אז אפשרות אחת היא שלראש הרשימה הגדולה ביותר יהיו 61 חברי כנסת, ואז אין שום בעיה. הוא מרכיב קואליציה ומושל כמו שצריך. אפשרות שנייה שלגוש השני יהיו 61 חברי כנסת, ואז באופן מיידי, מבלי בכלל שהממשלה הזאת ייכנס לתפקיד, יהיה אפשר להחליף אותה באמצעות...
יש, או שיש שיתוק.
לא, רגע, אם יהיה 61, יהיה אפשר להחליף אותה באמצעות הצבעת אי-אמון. האופציה השלישית היא בעצם מה שמתרחש עכשיו. שלא לגוש אחד ולא לגוש השני, יש 61 חברי כנסת. עכשיו, כיום הדבר הזה גרר בחירות ויכול שוב לגרור בחירות. כלומר, המצב היום בסיטואציה הזאת הוא גרוע. בסיטואציה שאני מציע, ייתכן שנלך לבחירות גם במצב כזה. אבל שוב, זה המצב היום, אז זה לא יותר גרוע מהמצב היום. אבל כאן אנחנו מתחברים קצת לדברים של מיקי זוהר.
רגע, אבל אתה מציע אז שתהיה את ההצבעה בכנסת?
לא, לא תהיה. לא תהיה את ההצבעה בכנסת.
אבל אתה אומר הרי, אמרת מקודם, שאם לא יהיה לו 61, אז הוא גם ככה לא ימשול.
נכון, אבל יהיו הרבה יותר סיכויים שיהיה לו מראש 61, כיוון שהרשימות הגדולות יהיו הרבה יותר גדולות. ורשימות שנמצאות היום על הגדר, יש סיכוי טוב שהם ייעלמו.
יכול לקרות עוד משהו. אני מיד אתייחס לעוד נדבך, אבל באופן כללי מה שיכול לקרות זה שאם אדם אחד קיבל את מלאכת הרכבת הממשלה ואין שום סיכוי שמישהו אחר פתאום יקבל אותו, אז נראה מפלגות אחרות מצטרפות שלא היו מצטרפות במקרה אחר. לדוגמה היום ימינה ויהדות התורה לעולם לא ילכו עם גנץ אם יש סיכוי שנתניהו הרכיב, אבל אם הם ידעו שזה גנץ לארבע שנים, take it or leave it, אז ייתכן שכן היו מצטרפות.
בדיוק. ולכן גם במצב הנוכחי,
אבל זה גם אני אומרת על ההצעה של מיקי זוהר.
נכון, אבל שוב, אז מה שאני מתנגד בעיקר בהצעה של מיקי זוהר, שהוא לא דואג לכלים לחיזוק המפלגות הגדולות. אנחנו בהצעה הזאת בהחלט דואגים לכלים לחיזוק המפלגות הגדולות, זה ההבדל המרכזי. עכשיו, יש גם סכנות, צריך להודות על האמת.
אם הוא לא מצליח בכל זאת, זאת אומרת, אתה אומר, אין תרחיש שהוא לא מצליח, כי הוא מקים את הממשלה גם בלי אמון הכנסת. זאת אומרת, זה, מי שעמד בראש המפלגה גדולה, הוא ראש הממשלה, no matter what. אין פתאום, לא הצלחתי, אני מעביר את השרבית לנתניהו לנסות, או מנתניהו לגנץ.
לא, אפשר לחשוב על גרסאות שונות, לפי ההצעה שלנו לא, כי אז זה משנה לגמרי את כל מערכת התמריצים, וכן מגביר את הסחטנות של הרשימות הקטנות. אני כן רוצה שנייה להתייחס ל, אני לא יודע אם זה חסרונות, אבל השלכות שצריך להביא בחשבון, כי כאן אנחנו לומדים מהכישלון של הבחירה הישירה, ומנסים לחשוב כל הזמן בנוסח פרקליטו של השטן, מה הסכנות. ויש סכנות. צריך להביא בחשבון שאין להעלאת אחוז החסימה, אין לכל אחת מההצעות שהציעו כאן, יש סכנות. כאן ההשלכה שיכולה לקרות, זה הקמת ממשלת מיעוט. כי השיטה הזאת באמת מאפשרת קודם כל הקמת ממשלה שלא נהנית מרוב בכנסת, ואז יש סכנה שאותה ממשלה תהיה באמת ממשלת מיעוט. וכאן אני צריך להגיד שלמרות שההיסטוריה של ישראל לא משופעת בממשלות מיעוט, היו כמה בתקופת רבין ופרס בשנות ה-90, מהמחקר ההשוואתי, מהמחקר ההיסטורי, כל מה שמדעני המדינה אומרים היום, ממשלת מיעוט זה לא אסון. אני בהחלט מעדיף ממשלת רוב, שלא תהיה ספק. ממשלת רוב מושלת ויציבה לפחות בישראל קצת יותר טוב, וזו המסורת הפוליטית שלנו. ממשלת מיעוט שנתמכת מבחוץ, למשל על ידי המפלגות הערביות שלא מצטרפות לממשלה, או אפילו על ידי ימינה שלא מצטרפת לממשלה, היא לא אסון, ויכולה למשול ויכולה להיות יציבה לא פחות טוב מממשלת רוב. שוב, בתור העדפה שנייה, זו לא העדפה הראשונה שלי.
בוא נאמר שמהניסיון שלי בכנסת, אפילו עם קואליציית 61 בקושי הצליחו לתפקד פה, וסכנה לסחטנות גדולה, אני אישית מאוד מאוד לא תומכת באופציה הזו, ויש פה גם את העניין של הלגיטימציה.
אני חייב להעיר הערה קטנה, ממשלת 61, היא דווקא הניסיון מעיד שהיא ממשלה טובה ויציבה.
אני ראיתי איך זה מתנהל בכנסת, וזה היה מאוד מאוד קשה לממשלה להעביר מהלכים משמעותיים.
נכון, אבל בהשוואה לממשלות אחרות.
אולי חייתה מספיק זמן לנייר שלכם המומחים, בפועל היא לא הצליחה לעשות יותר מדי. אז הבנו את הרעיון שלך, הרבה כיוונים, בחלקם נקודות השקה, בחלקם נקודות שוני, אבל יש כאלה שאומרים שבכלל לא צריך לעשות שום דבר, שהשיטה עובדת מצוין, ולא רק שהיא עובדת מצוין, אלא שבימים אלה אנחנו מקבלים הוכחה נוספת לזה שהיא עובדת כמו שצריך. צריך. בוא נשמע את עינת וילף, מחברת הספר, זו לא השיטה טמבל.
אנחנו רואים עכשיו באופן מוזר, זה דווקא מקרה של השיטה עובדת. השיטה עובדת במובן הזה שהיא לא מאפשרת לראש הממשלה לייצר תהליך שבו בעצם הפסד הופך לא לגיטימי. הרי מה ראש הממשלה בעצם מנסה לעשות? ראש הממשלה בבחירות האחרונות לא ניסה להקים ממשלה. אם הוא היה מנסה להקים ממשלה, לא הייתה בעיה, הוא היה מקים ממשלה בדקה וחצי. הוא ניסה להשיג חסינות מהליכים משפטיים, כל עוד הוא בתפקידו, בזמן שההליכים האלה כבר מתנהלים. זה אומר שהוא ניסה לייצר בתוך השיטה תמריץ מטורף למעשה, להישאר בתפקידו לנצח. כי אם אתה אומר לו, כל עוד אתה בתפקיד, אין נגדך הליכים, אתה בעצם אומר לו, תעשה כל מה שצריך כדי אף פעם לא להפסיק להיות ראש ממשלה. ואנחנו רואים כבר את ההתנהלות הזאת עכשיו. ומה שהוא נתקל בו, הקשיים שהוא נתקל בהם, הם לא קשיים שנובעים מהשיטה. הם קשיים שנובעים דווקא מרצונו להרוס את השיטה. ולכן במובן הזה השיטה דווקא עובדת.
אז שמענו את הדברים של עינת וילף, אבל זה בעצם גישה רחבה יותר, שאומרת שנתקלנו פה במצב מאוד 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 נקודתי, ואולי דווקא לא צריך להיחפז ולעשות שינויים, כי ברוב שנותיה של מדינת ישראל, הדברים עבדו ותקתקו כמו שצריך, ואולי דווקא לעשות עכשיו שינוי, יחזור אלינו כבומרנג.
אז שוב, אני מסכים לגמרי שהשיטה בנוגע להרכבת הממשלה עבדה כל השנים, והבעיה עכשיו היא בעיה מאוד ספציפית, שנובעת גם מהתיקו הפוליטי, גם מחקירות נתניהו שהתייחסה אליהן. אני גם מסכים שגם אם צריך לבצע שינוי, לא לבצע אותו עכשיו. גם השינוי שאני הצעתי על ראש הרשימה הגדולה ביותר הוא ראש הממשלה, אני לא מציע לבצע אותו עכשיו, אלא רק אחרי שתכונן ממשלה חדשה, כנסת, אני מקווה שלא, אבל ממשלה חדשה. עם זאת, יש היבט אחד שהיא לא התייחסה אליו. והוא באמת לא קשור ישירות להליך הרכבת הממשלה, ושוב אני חוזר, ההיבט הזה זה חולשת המפלגות הגדולות. אני אביא רק נתון אחד. עד שנות ה-90, כמעט תמיד, לסיעת השלטון, מפלגת השלטון, היה גרעין שליטה של למעלה מ-50% בתוך הקואליציה. כלומר, למעלה מ-50% מחברי הקואליציה היו שייכים לסיעת השלטון, מה שאפשר לה לנהל את הקואליציה הרבה יותר בקלות. מאז שנות ה-90, זה קרה רק בבחירות 2003 עם אריאל שרון. זה לא קורה יותר. סיעת השלטון במיעוט אפילו בתוך הקואליציה שלה, היא צריכה בגלל זה לצרף הרבה סיעות לקואליציה, היא תלויה בהן והיא לא יכולה לנהל מדיניות קוהרנטית, לנהל את הכנסת והממשלה, וזה פוגע גם ביציבות. לזה עינת וילף לא התייחסה. אז אני מסכים איתה שאין צורך מיידי לשנות את הליך הרכבת הממשלה. דרך אגב, יכול להיות שאם מה שאנחנו רואים עכשיו יחזור בעוד בחירות ועוד בחירות, כן נגיד שצריך לשנות את זה. אבל חולשת המפלגות גדולות שמשליכה השלכות קשות על הממשלה והכנסת, זו בעיה אמיתית בפוליטיקה.
אור לוי היא מפיקה ותיקה של סיפור משפחתי. תוכניות הרדיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרון משפחתי חשוב. אור, את מביאה איתך המון ניסיון כיוצאת גלי צהל, וליווית כבר לא מעט משפחות במרוצת הזמן. אז מניסיונך, מה מביא משפחה ליזום הפקה של סיפור משפחתי?
אני חושבת שבסופו של דבר, לכל בן אדם יש סיפור. כולנו מכירים את זה מהמשפחות של עצמנו. כמעט בכל אדם יש את הסיפור הזה שתופס אותך, בטח במדינה כמו שלנו, שהיא יחסית צעירה, ובדרך כלל סבא או סבתא או אנשים המבוגרים במשפחה, חוו חלק מהנקודות האלה שגם מתחברות עם ההיסטוריה של כולנו. אני חושבת שיש משהו במשפחות שגם בוחרות לעשות את זה, שרואות גם את הפוטנציאל בסיפור הזה ובלהעביר אותו הלאה, וגם באישיות של האנשים. זאת אומרת, אני תמיד פוגשת אנשים שאוהבים לספר, רוצים שידעו, זה תמיד הזדמנות ככה ללכד את המשפחה שוב סביב ההיסטוריה של כולם.
זה גם בדרך כלל מניסיוני, מגיע בנקודות מסוימות, עם הולדת עגול לסבא או לסבתא, או לאמא או לאבא.
כן, ואפילו אם אין אירוע של חגיגה כרונולוגית, תמיד כיף לראות איך ההקלטה מלכדת את כל המשפחה יחד. אפילו ההקלטה עצמה נהיית איזושהי חגיגה בפני עצמה, שככה גורמת לכולם להתלכד יחד סביב הסיפור והזיכרונות, כל אחד דולה את הדבר הזה שהוא יודע, והדבר שהנכד האחר יודע, וזה נהיה תירוץ בפני עצמו, ככה להיות כל המשפחה יחד.
כן, זה בהחלט חוויה כיפית. אז תודה רבה, אור. ואתם, האם גם לכם יש סיפור משפחתי חשוב? זיכרון יקר ערך שחשוב לכם לשמר? טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה יהפכו את הזיכרון החשוב הזה לתוכנית רדיו דוקומנטרית, מרגשת ומרתקת, כזו שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לה בשקיקה בעוד 100 שנים ויותר. בקרו ב-familysounds.co.il והשאירו את פרטי הקשר שלכם, או צרו עם הקשר ישירות במייל run@runlevy.com. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
אז בואו נתכנס לסיכום. אנחנו מכירים כבר את ההצעות, כשההצעה המרכזית שאתה תומך בה היא כאמור להטיל אוטומטית את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש המפלגה הגדולה, דבר ששנה את כל מערכת התמריצים, אבל כמי שככה כבר חוקר די מנוסה בתחום, הייתי שמחה לדעת מה הסיכוי לדעתך שהדבר הזה באמת יקרה בפועל, ויום אחרי שתורכב ממשלה, הפוליטיקאים שלנו יזכרו שהיה פה איזה משבר קטן שנמשך רק במקרה הטוב שנה, ובאמת יעשו את זה, כי אם אני חוזרת לפתיח שלי מההתחלה, זה כבר הפך לבדיחה, כל ההבטחות של הפוליטיקאים לשנות את השיטה, ויום אחרי זה, זה הדבר הראשון שנזנח בצד הדרך.
נכון, נכון. תראי, בגדול, הסיכויים תמיד לרפורמות פוליטיות נמוכים, כיוון שמי שצריך לשנות את השיטה זה הפוליטיקאים שנבחרו בזכותה. כלומר, מי שבסופו של דבר יהיה ראש ממשלה, ואני לא יודע מי זה יהיה, בסופו של דבר, יסתדר בשיטה, ניצח את השיטה, אז למה לא לשנות את השיטה? עם זאת, משבר זה בכל זאת הזדמנות לשינוי. אני כן יכול להעריך סיטואציה אחת שבה יש סיכויים טובים לשינוי השיטה. אם יהיו בחירות נוספות, אני מקווה שלא יהיו בחירות נוספות, גם לא כדי לשנות את השיטה. אבל אם יהיו בחירות נוספות, והנושא של שינוי השיטה באמת יעלה על סדר היום בבחירות, ויהיה אחת מהבטחות הבחירות המרכזיות של אחד או שני הצדדים, הבטחת בחירות כזאת שהם באמת התקשו להפר אותה, אז יש סיכויים טובים לשינוי השיטה.
דוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה לכם.
תודה כמובן גם לכם, המאזינים שלנו ולצוות שלנו, איתמר סוויסה, העורך, מתן בר על התחקיר, נתי צנעני שמנהלת פרויקט התמלולים והעריכות ומסייע לנו בלי סוף, לרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה, ולדני תימור, המנהל העסקי המוכשר שלנו. אני מזכירה לכם שמעתה אחת לחודש נעלה פרק ישן יותר לטובת אלפי המאזינים החדשים שלנו, שכל הזמן מבקשים ממני המלצות על פרקים ולא כל כך מוצאים את עצמם בתוך עשרות הפרקים שאלינו בתחילת הדרך. זה לא יפגע בקצב העלאת הפרקים שלנו פעמיים בחודש. והפעם יש לנו גם בקשה, אנחנו כאמור רוצים להמשיך לגדול, אף שאנחנו מתקרבים לשתי מיליון האזנות, אז רצינו לבקש ממי מכם שמעוניין ורוצה להעלות תמונה שלו, מאזין לפודקאסט, לכתוב מתי הוא מאזין לפודקאסטים, או לחלופין דבר אחד או שניים שהוא למד ממנו, אתם מוזמנים גם לתייג אותי, או את עושים פוליטיקה, או עושים היסטוריה. המטרה היא כמובן להגדיל את הקהילה הנפלאה שנוצרה סביב עושים פוליטיקה. אז שוב תודה לכם, וניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.